אנחנו בעזרת השם באורות הקודש חלק שני, החיות העולמית, פרק ח', זה כבר פעם שלישית אני חושב שאנחנו בפרק, נקווה לגמור אותו היום. באמת הוא מתעסק בדברים עלומים וגדולים, אותיות רוחניות, באמת זה חשוב מאוד לדעת שאנחנו את העולם שלנו מתחילים לא מתוך ההסתכלות הארצית, האנושית, המדעית, הפיזיולוגית, החומרית, שזה גם כן דבר גדול וענק ומרשים וכו' וכו', אבל לא כאן ההתחלה. ההתחלה היא, כלומר, למשל, מבחינה מדעית, כל החוכמה שלנו מתחילה מתוך ניתוח של דברים שפה. כמה שאני חכם להגדיר דברים, כמה שאני חכם לעשות ניסיונות בדברים, כמה שאני חכם לקשר דברים, כמה שאני חכם ללמוד על תופעות, מזה אני מייצר את החוכמה שהיא בסופו של דבר המדע, זה בעצם לא בא לי מאיזו התגלות עמומה, אלא מהסתכלות שהיא נותנת לי את הדברים, ההסתכלות היא גם אנושית. אמנם ששאלו, ראיתי באיינשטיין, איך מגיעים לתיאוריה של היחסות מתוך התבוננות בעולם. אז הוא אמר שהוא לא חושב שאפשר להגיע מתוך התבוננות ישירה לדבר הזה. זה לא... הוא אומר, התיאוריה היא ממש נוגדת את כל החושים, כאילו, תיאוריה של היחסות הכללית והפרטית, היא לא הולכת עם החושים. אתה לא תבוא, תגיד, אני ככה רגיל, לראות ככה רגיל. למשל, התיאוריה שאני אותו, אתה אומר, זה בסדר, זה דברים שאני רואה, זה נופל, זה הולך, זה מהירות וזה. שם אני יכול לראות איפה ההיגיון נכנס, ואז אני עושה את הנוסחה שהיא גם כן צריכה להמציא אותה. איינשטיין יש לו תורה חדשה מבחינת תפיסה פיזיקלית, שהכל הוא יחסי ודברים כל כך אחרים, זמן נמדד אחרת במקום אחר וכל דבר הוא... זה תיאוריות על המרחבים ועל הזמן ועל התלות ביניהם ועל האפשרות שאפשר לקמת מרחבים וכל דברים חזויים ומשונים. והוא אמר שזה כמו סוג של התגלות דתית, זה אי אפשר להבין את זה. אומר, זה הוא כל הזמן חושב על הדברים הלא מוסברים בפיזיקה. זה נכון. אבל לא שהוא אומר, זה לא מוסבר לי, זה לא מוסבר לי, ואני הולך עם איזה קו הגיוני שאני מחבר את הלא מובן הזה והלא מובן הזה והלא מובן הזה, ואני פתוח בסוף מייצר לי איזה משהו שיטתי חדש. זה לא ככה, זה פתאום בא לך איזה מין רעיון שאומר, וואי, אם תקשור ככה, אני אסדר לך את הדברים. הוא לא יכול לייצר שיטה שיטתית שהיא תתן לו את הנוסחה החדשה, זה דבר שלא עובד ככה. אז אתה יכול לבוא להגיד שיש שם איזה מין קצת משהו כאילו שנראה לך, בא ממקורות רוחניים עליונים קצת יותר, לא יודע, או שזה תבוא להגיד, זה הראש שהוא חושב עד שבא לו פה. בכל העולם, התורני, האמוני, המידותי, הדתי, המוסרי, כל מה שאנחנו מתעסקים בו, הכל יסודו בהבנה שלנו במשהו עליוני גבוה. כל הדברים יסודם באינסוף האלוקי, כל הדברים יסודם באלוקות. נבואה ורוח הקודש זה מקור כל תורת הסוד, משם זה מגיע. נבואה ורוח הקודש זה סוג של התגלות, זה מגיע מ... הקדוש ברוך הוא, כאילו כל התיאוריה של של החוכמה הפנימית הרזית היא שזה סוג של השתלשלות מאלוקות עד שזה מגיע פה, והערכים הגשמיים והערכים הרוחניים זה אותם ערכים בלבוש אחר, זה כאילו משהו פה, היסוד הוא גבוה ועלום, זה לא שאתה ממציא דרך המחשבה האנושית את התיאוריה, אלא אתה קולט את ההערה האלוקית, עד כמה שאתה מצליח להגביה את עצמך ולראות את הדברים, ואז אתה מוצא את הפשר. ולכן הדברים באים בצורה הדרגתית, הם לא יורדים בצורה חד פעמית. יש לפעמים ככה הפזקות ככה בביטויים של הרב, שאני זוכר שאני פעם הראשונה ראיתי את זה, זה ככה כל כך הרשים אותי. פה בספר הזה, רב מדבר שם על המעבר בין, כבר דיברנו על זה בטח, אבל זה טוב להזכיר לפעמים, המעבר בין ספירת החוכמה לספירת הבינה בעולמות עליונים, שלא שאנחנו יודעים בדיוק, אנחנו אומרים שמות ולא בדיוק יודעים, אבל נגיד, זה נותן לנו איזה מין סוג של מבנה. יש גבוה יותר, יש נמוך יותר, וכו' וכו'. אז הרב כותב שבמקום של החוכמה, היא גבוהה מעולם החירות. האידיאלים של חירות לא נכנסים לספירת בינה. לספירת חוכמה, רק בספירת בינה אפשר למצוא את העולם החירות העליון. הרב כותב שמה דבר נפלא. הגובה של חוכמה, ספירת הבינה הוא כזה גבוה, שאפילו אחרי ריבו רבבות של הורדות והשתלשלויות, שום תוכן של שיעבוד לא יכול לצאת משם. אתה מדבר על עולם החירות, מה זה תוכן של שיעבוד? חירות ממה? חירות ממה שמשעבד. הוא אומר, החוכמה העליונה היא כל כך גבוהה, שאפילו אחרי ריבו רבבות של הורדות והשתלשלויות, שום כוח של שיעבוד לא יכול לצאת משם, ולכן היא נעלה מעל מה זה חירות, בגלל ש... רק בבינה ששם יכולה להיות מציאות של שיעבוד, שם יש מצב של חירות. הדיבור הזה של בין זה לזה, זה ריבו, אפשר לראות את זה, זה משפט שמופיע פה בתחילת הספר. אז זה מאוד מרשים ככה, לכן זה צריכים לדעת שאנחנו מתעסקים פה בעומק הפנימי של הכל. מה זה?
זה הסבר
פשוט למה שאומרים לפתח אליה ולפתח על
חוכמה
ובינה.
חוכמה, מחשבה
מליגה ובינה ליבה שנמצא כאן. סוג של, כן, כן. אבל אף על פי שגם חוכמה נחשבת כזה חציפו, זה נכון. אבל באמת, כן. כן, כן. בעמוד ריש פי דלת, בפסקה האמצעית, ככה כתוב שם, הרב מדבר על לפני כן חוכמה, אחרי זה מתגלה הבינה. אמנם מקום השאיבה המקורית, השאיבה מהמקור, ששם היש המוחלט שוכן בחביונו, איננו כי ברום הקודש, רום הקודש זה כאילו רום, החוכמה נקראת קודש, איננו כי ברום הקודש, האידיאליות, שממעל למידת כל חירות, מפני שאין תוכן של עבדות מוכשר לצאת משם, אפילו אחרי ריבו רבבות של הורדות והשתלשלויות. זה בעצם הרב אומר לנו, התכנים שבהם הבינה עוסקת רחוקים מהתכנים של החוכמה, בהפרש של ריבו רבבות של הורדות והשתלשלויות. להגדיר לנו רק את סדרי הגודל, זה משהו כזה שהוא... לכן שאנחנו מתעסקים פה באמת בלנסות להבין את התכנים העליונים, אז מבינים שזה בא בצורה הדרגתית. בתחילה אנחנו לא יכולים לקלוט את תכנים שיש להם איזה תוכן ממשי. זה כל כך גדול שהאור הגדול הוא מסלק אפשרות של תוכן שהוא נכנס ככה להבנה אנושית, הגיונית, שהיא כולה בתוך הגבוליות, לעומת הערכים העליונים שהם שלמות שמעבר לגבול. לכן הרב מדבר פה על האותיות, שזו הצורה הראשונה של ההופעה. אז נקרא את זה שוב, את הפרק הזה, קצת להזכיר לעצמנו. כן.
איך הרב שלך מסביר את המשפט ליהי חוכמה לחכימין בהקשר שלנו?
תראה, אנחנו לומדים, לומדים על המבנה, לומדים על הדברים, ומבינים מה החוכמה צריכה לעשות לנו באופן יחסי, בגלל שההבדל בדרגות בין חוכמה לבינה, יש החוכמה העליונה שבאצילות, ויש אחר כך בכל עולם ועולם, בכל דבר יש חוכמות לזה, ולכן תמיד יש פה איזה מין מערך של מערכת יחסים בין חוכמה לדברים אחרים. חוכמה זה מקור הדברים. יש גם חוכמה בערכים נמוכים יותר. וברכים נוחים יותר זה החוכמה, זה מקורות הדעת, ואחר כך אתה עושה מזה, כמו חכם הוא לוקח את הדברים, ובינה מבין דבר מתוך דבר, ועושה לדברים האלה יישומים לתוך כל הדברים. אז יהיה חוכמה לחכמים, זה נקרא, יש חכמים שיש להם כל מיני ערכים של חוכמה, ובמדרג הזה, שמי דברים עליונים עד למטה. אבל החוכמה העליונה העליונה, אנחנו רק שם מגששים, לא, מושפעים מזה, מרגישים אזורים תעצומות של גודל. החוכמה לחכמים זה בערכים מקבילים יותר נמוכים. אצל, לפי התפיסות, הרב מדבר על זה לא אחת. כל הדברים, הדברים העליונים האלה קורים מלמעלה עד למטה. זה כאילו חוזר על עצמו במבנה, כמו שיש קצת, הייתי אומר, גם במדע. אנחנו מדברים על כוח גרביטציוני שהוא שומר על מבנה של כל העולם שלו, כל הקוסמוס. אנחנו מסתובבים סביב השמש, בגלל שהכוח המשיכה של השמש שומר על המסגרת שלנו, ואם אנחנו היינו סוטים קצת ימינה או שמאלה, הלך עלינו. או שנתפוצץ על השמש, או שנעוף לחלל ויבלה לנו חום, אין לנו שום דבר. אנחנו, הגרביטציה שלנו שומר. עכשיו, המרחק שלנו שהמהירות של כדור הארץ סביב השמש, הוא מייצר פה את כל הדברים. זה כוח הכבידה, בשביל זה השולחן הזה עומד פה למעלה. בגלל שכמו שתיקח איזה משהו, תסביב אותו, יצחוב אותך החוצה, הסיבוב הזה מחזיק אותנו את כוח הכבידה שלנו. הכל גרביטציה, זה כאילו... הגרביטציה הזאת היא בתוך המערכת של כדור הארץ והשמש, שזה כוח הכבידה וכל הפיזיקה שלנו. הגרביטציה הזאת היא גם של השמש בתוך הגלקסיה. הגרביטציה הזאת היא גם בין הגלקסיות, הן מסתובבות אחת סביב השנייה ושומרות על המבנה שלהן בתוך הדבר הזה, והסיבוב הזה הוא יוצר את כל הדברים. והגרביטציה הזאת היא גם הגרעין של האטום. האלקטרון מחזיק סביבו את הנוטרון, את הפרוטון ואת כל החלקים בסיבוב כזה, שהמבנה האטומי זה גם כן איזה משהו אחד שמחזיק דברים, והגודל של האטום, המבנה שלו, זה אין שם שום דבר, זה רק משהו מסתובב סביב דבר. אז אתה אומר ש... זה מבשריך, זה לא כזה, זה. אותו דבר הוא עובד בכל הערכים כולם, אותו חוק פיזיקלי שהוא ביסוד הדברים הכי קטנים, הוא בסופו של דבר החוק שהוא סביב כל הגלקטיות כולם בחלק מהדברים בדברים. לא רק זה, זה ישנו, אבל כמה נדברים. אותו דבר גם בערכים של ספירות וערכים. זה כאילו נבחן. שכל ספירה בנויה מ-10 ספירות. וכל ספירה נמוכה יותר, יש לה גם כן בתוכה 10 ספירות בתוך 10 ספירות. וכן על זה הדרך, תמיד יש לך כאילו גבוה מעל גבוה, שמר וגבוהים עליהם. לכן הערכים של חוכמה מקורית, לעומת דבר שדומנים אותו, הידיעה המקורית, המקור המקורי של הדברים, הוא ישנו בכל מיני רמות. וחוכמה לחכמים, תלוי עד איפה החכם הזה מגיע, בחוכמה שלו. ולכן יאיב חוכמה לחכמים, נותן חוכמה לחכמים. מצד אחד זה יכול להיות המקום הכי גבוה עליוני, עד כמה שאפשר לקנות, מצד שני זה דברים נדיר. אז נקרא את זה. אותיות רוחניות, כוח החיים מלא הוא אותיות רוחניות שמתנוצצות בו מעולם המלא זיו עליון. יש עולם שהוא זיו עליון, הזיו זה ביטוי של הערה מהירה ומזהירה מאוד, היא מעבר ליכולת של הסידור של תכנים מסודרים, היא ככה... מקטינה את היכולת שלנו לקלוט את הדברים בצורה מובנת. שמוצאים קווים קטנים את מרכזם בביתו של האדם. כלומר, מתוך הזיו העליון יש איזה קווים קטנים שיורים. שבוע שעבר דיברנו על זה, הראינו את זה בתוך מוסר הקודש, על השערות ועל הזה, שבחינה של כאילו משהו קטן, והדגש פה של קו, שזה לא תוכן רחב וגדול, בינתיים זה רק הבזקות, זה רק איזה מין... דברים קטנים שאנחנו נוצרים אותם, איזה סימנים שנותנים לנו איזה מין אחיזה בתוך הגודל הזה, אבל הקווים האלה כבר משים, אנחנו כבר מתחילים להרגיש תחילה של איזה תוכן מקוים לנו, מובן לנו באיזושהי צורה שהיא. אז האותיות זה סוג של קווים קטנים, השערות כאלה, והאותיות, האותיות זה כאילו חלקי הדברים שבונים אחר כך את התוכן הממשי, אבל עכשיו זה עלום, זה גבוה, זה לא מספיק מובן. אולי אני נסתכל קצת, לא אסתכל פעם הקודמת במוסר הקודש, לחבי שם כמה מקומות, לא מוסר הקודש, בחוכמת הקודש, כמה מקומות שככה קצת נותנות איזה מין תחושה של הרגשה כזאת סביב הדברים האלה. האותיות בין המחשביות, כאילו יש אותיות מחשבתיות, לפני שיש מחשבה תיאורטית מסודרת, יש הבזקות כאלה שם בחינת אותיות. בין המבטאיות, כאילו אנחנו מבטאים, מדברים, מבטאים בדיבור, מבטאים בכתיבה. רק מקצה התחתיתי שלהם הם מורגשות. כלומר, האותיות האלה, אנחנו רואים רק את הצד הנמוך שלהם. הצד העליון שלהם הוא הרבה יותר גבוה והוא מכיל תכנים אדירים. וכשאנחנו נאחזים בגילוי של האות, אנחנו מצפים ויודעים שאחר כך נרגיש יחד עם הגילוי הנמוך של האות את כל העולמות הפנימיים שהאות הזאת עוצרת בקרבה. ראינו בשבוע שעבר דוגמה לזה במוסר הקודש פרק קי"ח, שהרב מדבר על רעיון כזה, אולי נסתכל עוד מעט בחוכמת הקודש, נראה גם כן חזרה לדבר הזה. והמון חיים עליונים מלאי זיו ותפארת קלו בהם, כלומר בתוך קולות יש לך את המקורות שמשם היא נגזרת, שמשם היא מפיעה לנו, משם אנחנו קולטים אותה. ואנחנו, החיבור הזה הוא לאט לאט חודר פנימה, זה מתוך הרבה לימוד, מתוך הרבה עילוי, מתוך הרבה התרגלות, ונראה גם דברים שהרב כותב מתוך הרבה תפילה, אנחנו נסתכל ככה, דברים יפים. והמון חיים עליונים מלאי זיו ותפארת קלו בהם ועצור בקרבם, ויותר מזה, לאין קץ, קשור בהם למעלה למעלה, כלומר, כל אות היא באה עם איזה רקע של תוכן גדול, אבל היא יסודה במשהו הרבה יותר עליון, כאילו, זה מתחיל להשתלשל מגבעים עליונים כאלה שאחרי הרבה ירידות, אתה פתאום מגיע למושגים כאלה של אותיות או דברים כאלה. כל מה שלומד האדם יותר, בכל לימוד שהוא, כמובן, להתחילה בלימוד תורני, או בלימוד תורני של, 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 של תורת הנסתר, כל הדברים האלה, אבל גם בחשיפה מדעית, או כל דבר שבן אדם לומד, הרי מתגלץ לו חלק מהאותיות העצמיות שלו, בשבוע שעבר ראינו קצת על האותיות העצמיות, למסר הקודש, על האות של כל בן אדם בתורה, שכל אחד יש לו את ה... אופי הפנימי שלו מתגלה דרך הדברים האלה, וראינו את הפרק המפעיל הזה של חיבוט הפרק, חיבוט הקבר, במוסר הקודש, פרק צדיקי זה. מתגלה אצלו חלק מהאותיות העצמיות שלו, שהם מקורי החיים שבכל היש. כלומר, האותיות העצמיות שלו הם סוג של מקור של חיים שיש בכל היש. עד כאן פחות או יותר ראינו פעם הקודמת, אנחנו נרצה רק לחזור על כמה דברים. אחר כך הרב כותב, כיוון שדיברנו פה על האותיות המחשביות, המבטאיות, מדבר פה על הדיבור. הדיבור מתנוצץ ומאחפץ. הדיבור הוא בא מתוך רצון להביע, שהוא אור חיים מלא. החפץ מקושר עם הציור והשכל, והם כולם אורות חיים מאירים, לוקחי לב בחמדתם, שואפים להשתלם בהכרה של התרוממות אל כבוד אל חי שאין קץ לחמדת נועמו. מה טובו ויפו נועמי עדניהם של חסידי עולם, קרותי ברית אלוקים, הולכים תמיד בדרכה וצמאים לאורו, אתה מחיה את הכל. אז אני הייתי רוצה ככה, לפני שנעשה ככה כמה דברים להסביר לעצמנו, לראות את המקורות שלו, תעודות, כל מיני דברים כאלה. יש מקום נוסף ככה, שרב כותב בצורה מאוד... ארוכה, וחבל לי שאם היה זמן, שווה ללמוד את הדבר הזה, אבל זה לא במסגרת שלנו. יש בספר אורות, סדרת הפרקים הראשונה היא על ארץ ישראל, ושם בפרק ז' הרב מדבר שמה על שני סוגי אותיות, אחד האותיות שיש לנו בנשמה שלנו, ואחד אותיות רוחניות שיש בכל מצווה שאנחנו עושים, ואחר כך מתוכם הרב מדבר על סוג של אותיות ברמה שלישית של איך כל הדברים האלה משתנים ברגע שמגיעים לארץ ישראל, והבהירות של הופעת החיים השלמה היא מעמיקה את כל האותיות האלה. אז נקרא ככה כמה משפטים מאורות, ארץ ישראל, פרק ז', בספר אורות הרגיל, לכם יש אורות היום מהסדרה החדשה, אורות המנוחד. אני לא יודע אם יש לי את זה בבית בכלל, את האורות של בית אל. אבל מהניסיון, שכמה פעמים ניסיתי ללמוד איתו, יותר קשה לי ללמוד, אני רגיל לדפוס הדחוס הזה, וככה זה נותן לי ככה תמונה יותר מהירה. לפעמים ככה אני מסתכל, אני באמת זוכר שהסתכלתי בית הכנסת, איפה שאני מתפלל למנחה, מה יראה לי שמה? אורות של בשל בית אל, אז אני ככה בין לבין כזה מדפדף. וראיתי שם את מאמר איסורים ממרקין, שזה מאמר מאוד ארוך, מאוד עמוק ומאוד ארוך, זה קשה בבת אחת לעשות אותו, כל פעם הייתי עושה קצת קדימה. אחר כך רציתי לברר לעצמי כמה דברים, ולקחתי את זה בבית, באורות שיש לי בבית, ופתאום הרגשתי את זה הרבה יותר, איך אני אגיד, הרבה יותר פמינרי, הרבה יותר מובן וזהו. אני רואה כאילו את כל המשפטים ככה סגורים לי פה והכל מסודר לי וטוב, אז צריך להתרגל. אז אמרתי, אז זה לא רק לקנות את האורות הגדול. כותב פה הרב בארץ ישראל, זה באורות הישן, זה בעמוד י' א', פרק ז', מלאה היא הנשמה, אותיות מלאות אור חיים. כאילו החיים יסודם באלוקות, והנשמה חיה ויש לה אותיות, תכנים. שבאים, החיים זה תוכן, זה תוכן, זה לא רק עצם זה שאנחנו חיים, אלא יש בהם תוכן אלוקי שלם וחי. מלאות דעה ורצון. דעה זה הכרות, מחשבות, רצון זה כוח הנעה אל הדעה, מהדעה וכו'. מלאות רוח הבטא ומציאות מלאה. מזוהר האותיות החיות הללו, מזוהר כאילו מההערה שהאותיות האלה מאירות, מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים. כאילו כל הדרגות הנוספות של החיים מוארות ומוזרות מההערה הגדולה הזאת של האזר. אשר לכל סדרות הרצון, הדעה והמפעל, הרוח ונשמה בכל ערכיהם. עכשיו הרב מספר לנו שכמו שהנשמה מלאה אותיות כאלה, כשניגשים למצווה, המצווה היא גם כן תמיד מלאה זיו חיים של כל העולמים. המצווה החצובה מתוך עומק האלוקי וכו' וכו'. אם אתם, לא יודע, יש במוסר הקודש פרק שלם שהרב כותב שם, שהמצוות זה האדם העליון, יש ביטוי בחוכמה שלה, החוכמה של הפנימית על האדם קדמון, שזה סוג של דיגום של כל העולמות כולם. רב כותב באיזשהו מקום מוסר הקודש, המצוות, זה מה שיסודם באדם, האדם הזה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו, זה ככה דבר שצריכים קצת להסביר אותו. בכל אופן, אומר הרב שהמצווה, כל מצווה מלאה היא תמיד זיו חיים של כל עולמים, מלאה היא כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות, מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה. המצוות זה הדרכה המעשית של כל החיים בעולם, מצווה אחת לבד, היא לא נותנת לנו תפיסת חיים שלמה. ולא דרך הופעה שלמה, צריך. הכל ביחד זה חיים שלמים, והחיים השלמים האלה מורכבים מהקשר של כל הדברים, וכל הדברים ביחד יוצרים לנו את ההבנה ואת את היכולת וכו'. אז כל מצווה היא יש לה אותיות, מכל תרי"ג מצוות התלויות ומכל חיי העולמים שבסוד האמונה, זיו אור אלוקים חיים, אור חיי העולמים, כאילו האור שמחיה את כל העולמים, וחי בכל נועם וכו' וכו'. ואנחנו שניגשים לעשות מצווה, אז הנשמה שלנו מתעוררת לעומת ההערה של המצווה, של הנשמה, והנשמה לעומת ההערה של המצווה. הרב כתב פה, כאילו האותיות של הנשמה מתעוררות מהמצוות, והמצוות מתעוררות מהאורות של הנשמה. שני נראה לכם מתעוררים. אחר כך הרב כתב פה עוד דבר חדש שיש פה. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו, שם מחשיפות הם נהרה. מחשיפות, כאילו, נפתחים להם אופקים של הערה יותר גדולה, שבארץ ישראל פתאום הכל הוא יותר גבוה, יותר חזק, יותר ברור, יותר בהיר. יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל, מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה, כאילו בארץ ישראל הכל עובד ישר, לא מורכב, לא מסובך לזה. אוויר עד ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים הללו, וזיו תפארה בידידות וכו' וכו'. הרב כותב את הפסוק, כל הכתוב לחיים בירושלים, כתוב אותיות לחיים בירושלים וכן הלאה. אני לא נוכל ככה את כל הדברים לראות, אבל בסוף הרב כותב שהמשפט שהוא עמוד האמצעי שעליו נתרן הטרקלין נשען, כי המשפט זה הדרכה אלוקית של כל הדברים כולם, משל למטרונה הולכת ושיפוליה לכאן ולכאן, ומשפטים זה אמצעיתה של תורה. משפטים, אומר הרב, מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח, רוח אפינו אשר יקראו לו השם צדקנו. כך נקרא משיח בירמיה, השם צדקנו. הצדק שמתגלה על ידי משיח, תיקון כל העולמות, זה המשפט שמתגלה. אשר יגלה הוא משפט השם בארץ בגבורה עליונה, השולל את כל מלחמה וכל שפיכות דמים, כאילו הגבורה בסופו של דבר תתקן את העולם משפיכות דמים ומלחמות. ועכשיו אומר לנו הרב, משפט בני ישראל, הלב הארון. כאילו, איפה אנחנו מוצאים את הסודות היותר גדולים של המשפט? באורים ותומים. מה יש באורים ותומים? אותיות. חזרנו למרכזיות של האות, בתור הופעה של המשפט, והמשפט של הכתיבה, והמשפט של כל התכנים, והכל מתחבר פה, המצוות לנשמה. תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל מאירה באורים מתומים ועולתות המצטרפות, כלומר, או בהבלטה או בצירוף, אחר כך הנוכחים. רואים פה שזה, הדברים האלה כאילו יש להם דברים ככה עומקים, גם היסוד של הביטוי, המושג אותיות, היסוד שלו הוא מתוך ספר יצירה, ששם כתוב ככה על כל האותיות של החומר הגלם של בניית כל העולמות. בחסידות אומרים, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, האמירה האלוקית של הבריאה היא התוכן שנמצא, זה נראה כאילו איזה מין משפט, לא יודע, משפט דוסי כזה חסר פשר, אבל רוצים לבוא להגיד פה שיש פה איזה תוכן אלוקי שמוקשב בכל העולם כולו על מנת להוציא איזה מין תוכן פנימי עמוק, שיש לו פשר מובן, יש לו סוג של חוכמה, יש בו תבונה, יש בו הבנה. דיבור הוא יצירת תוכן שיש לו משמעות, והעולם כולו הוא משמעותי, והמשמעות שלו היא נוצרת מתוך ההבנה של הדברים האלה וכו'. אז אני הייתי רוצה ככה אולי עוד איזה משפט או שניים שיראו לנו קצת על הכוח החיים שעצרו באותיות, על המלאות שלהם מתוך כל הדברים. יש בחוכמת הקודש פרק אחד, אנחנו ראינו אותו פעם, זה מוסר הקודש פרק קוף גימל, לא מוסר הקודש, חוכמת הקודש, סליחה. חוכמת הקודש פרק קוף גימל. ראינו את זה כבר, אני חושב, פה פעם, אולי אפילו יותר. אבל עכשיו אני רוצה את ההקשר של המחשבות שהן לוקחות מעולם עליון, כאילו כל עוד שאנחנו רואים אותה, בעצם לא רק היא מתגלה לנו, אלא כל המקורות שיוצרות את האות הזאת, הם כולם נכנסים אלינו, אנחנו מרגישים את הנגיעה הזאת, ולאט לאט יודעים להבין את התכנים שלהם גם. בהתחלה רב כותב, החזון בא מרוב עניין, האותיות המחשביות הולכות ומתגלמות. כלומר, שאנחנו חוזים חזון, רואים איזה רעיון גדול, איזה מחשבה נפלאה שמייצרת איזה שאיפות אידיאליות גדולות שהן מבחינת חזון, זה בעצם למדנו לצרף אותיות מחשבתיות, שזה כאילו רמזי רמזים בודדים שהופכים לאט לאט לאיזה מין תוכן ממשי שהוא יכול להניע חיים בתוך העולם, שזה נקרא חזון. האותיות המחשביות הולכות ומתגלמות, מתגלמות, נעשות גולמיות ונעשות מובנות, נעשות יורדות לתוך המציאות שלנו. באות הן מעולם רחוק, מעולם מלא מחשבה, הכרה, אורה ובירור, אבל העולם הזה הוא גדול מיכולת הידיעה שלנו. עולם שמרוב ידיעה הוא לנו מלא תעלומה. יש סוג של ידיעות שהן גבורות גדולות על היכולת האינטלקטואלית שלנו לקלוט אותם, ולאט לאט אנחנו מסגלים את עצמנו, הם אלינו ואנחנו אליהם. באות האותיות מתקרבות לנו, משתפלות אלינו דרגה אחר דרגה, כלומר, הן עושות איזה מין התאמה לתוך המציאות של העולם שלנו, כלומר, האותיות מתאימות את עצמם ליכולת של קליטה של העולם, כלומר, מצמצמות את ההערה שלהם ליכולת של הקליטה שלנו. עד אשר נקשיב בכל המחשבה, כלומר, אחר כך פתאום אנחנו מצליחים מהאותיות האלה לייסר איזה מין מחשבה מסודרת. ואז הרב תאר לנו ככה את התיאור הזה, והנה תיבות נוצרות, תיבות, מילים. מילה זה כבר תוכן ממשי, זה משהו שלם, אתה לאט לאט מתחיל לקלוט. משפטים נולדים. עולם מלא דיבורים מצטייר במחשבתנו. פה זה כאילו סייעתא דשמיא כזאת של האות שהיא מתאימה את עצמה לעולם, היא מצטמצמת על מנת להופיע. והעולם ההוא, והרב פה מדבר, מי שקצת יש לו אוזן רגישה לחוכמה פנימית, יש ארבעה עולמות. בפתח אליה אומרים גם על הביאה, בפתח אליה אומרים גם על הביאה, תילוד בריאה, יצירה, עשייה, וזה במקום אחר. אבל זה מוכר לך הדבר הזה. כן, אני אומר, אבל אשכנזים לא, אין להם איפה לשמוע את זה בכלל. אתה בא, לא, תראה שכל תראה, רוב בתי כנסת בכלל לא אומרים אם פתח אליה אין זמן. זה רק אצלכם בתי כנסת, שמה שמה, כמה אנשים מבוגרים, פנסיונרים, שיש להם זמן, אין להם מה לעשות בבית, באים לבית הכנסת חצי שעה לפני התפילה, מתחילים, אחד קם פתאום, מתחיל להגיד פתח אליהו, מתחיל להגיד את זה, ואתה מתפעל ככה, איך הם זוכרים ככה את הכל בעל פה, עוד לא חסרה, וזורקים ואומרים, ואתה רואה את כל הקבול לשם שזורה ובנויה מתוך כל הדברים האלה, ו... אחרי הפעמים הראשונות שנתקלתי בזה, זה היה ככה, כזה מרשים מבחינתי. בתור ילד, אני לא זוכר ככה, היה לי בתי כנסת ספרדי בנתניה גדלתי, אני לא זכרתי את הדברים האלה, זה היה לי כזה לא מובן. אבל כשבאתי ככה מתוך הישיבה כבר, אחרי שתלמד קצת מושגים רוחניים, ואתה פתאום רואה פה את הדברים, אתה אומר, וואי, תודה מהם פה, הכל פה, וזורקים את זה. עד יש עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, תראו איך הרב כותב פה, מהעולם ההוא שירד מאצילותו לבריאתו, כאילו מתוך אצילות העליונה הוא יורד לבריאה, חודר הוא אל יצירתו, אל היצירה, דוחף הוא על כלי המבטא והם עושים פקודתם, עזרת פה עכשיו, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, דובבות השפתיים והנה כל מדבר, פלא הוא ויהי לפלא, כלומר הדיבור שלנו, מהמקורות העלומים שלו, שהוא מתחיל מאיזה אותיות רוחניות לא מובנות, שהמטרוף גודל הם לא תיבות ולא משפטים. רק אחרי שזה משתפל, אנחנו פתאום מתחילים להרגיש מחשבה, תיבות, משפטים, דיבורים. לפני כן זה לא. עכשיו יש בחלק השני של הזה, הוא עוד דיבור, שהוא גם כן עוזר לנו ככה קצת להבין את הדברים. האותיות בהתגלותן, הרי מרוכזות במרכזי המחשבה, כלומר שזה מתחילים לפלוט אותם, זה משהו בתוך עומק המחשבה. לוקחות איתן את כל אוצר החיים שבמחשבה הרחבה המתפשטת ברוב אורה בזוהר העליון, שאין בו היגיון, מבורר ועוד חתוק. כלומר, האותיות הן באות מעולם עליון. והן לוקחות איתם את תוצר החיים שבמחשמה הרחבה שהיא יסוד לאותיות, המקור של האותיות, שעות מגיעה פה, היא באה עם כל הנכסים שלה. וזה מתפשט ברוב אורה, בזוהר עליון, שאין בו היגיון מבורר ועוד חטוב, כלומר היגיון הוא לא ברור פה. הוא היגיון שמעל ההיגיון, הוא משהו יותר שלם, הוא משהו שהשלמות שלו לא מאפשרת לנו להבין אותו. על כן מלא הוא כוח האות, האות היא כאילו מלאה בעוצמתיות אדירה שהיא המקור שלה. פועל נוראות הוא כשהוא הולך בשבילו, כלומר השביל שלו ישר, כשהוא מתחבר במקורו, כשהאות מתחברת למקור שלה, כשמשתפכים בו כל שפעות החיים שבאוצר המחשבה אשר לעולמי עד. אלה הם פלאי השמות שאנחנו קוראים בשמות, שהשמות האלה כאילו יכולים לייצר לנו המון הבנות, המון תובנות, המון כל מיני דברים בתוך העולם. אלה הם פילי השמות, אדירי החיים, אחרי הכוחות, זיקי היש, שהעין העליון מבזקם ברוב חלו. העין העליון זה כאילו, האינספות העליונה מבזיקה, כאילו גורמת איזה ברקים כאלה, שבזק כזה. ואין לפרש אילום שמך. הדבר הזה הוא מעבר ליכולת הניתנת לפירוש מסודר, זה גדול על היכולת של הפירוש. יש פה בהמשך, פרק קוף י' שם כתוב על קשר הרגשות הסמויות. יש הרגשות סמויות, אתה מרגיש דברים, מחשבות עליוניות. אני חושב שאנחנו באיזשהו מקום איבדנו גם את הזמן והסבלנות להקשיב למחשבות סמויות. אין לנו זמן, אנחנו כל הזמן רצים, צריכים להספיק, צריך. לנסות להקשיב לעצמך. מה, בקורס פה מישהו עושה את זה? זה מעניין? אני זוכר שקראתי ספר של הרב בר שאול, אני לא זוכר אם זה ספר מהחלב או מצווה הלב, אני חושב מהחלב, ששם הוא מספר על שני אנשים שהולכים, והם מתחילים לדבר על מה שהם, את התעלומה הפנימית של המחשבה שלהם, כאילו, שזה מאוד ככה תפס אותי. תקשיב לעצמך בעצם. יש לך המון איזה דברים. אנחנו כל הזמן סופרים והולכים קדימה, אין לנו זמן נעלם. כל כך הרבה דברים צריכים. אתה תרגם את הספר הזה והספר הזה, וכל ספר שאתה לומד נביא לך בהערות עוד 3 ספרים, ואתה תרגם אותם לראות, ואחר כך גם נזכור, ואחר כך גם זה. אני, יש לי ככה כל מיני ספרים שמביאים לי, עכשיו זה כבר הרבה ספרים של תלמידים, אבל לא רק. כשאני אומר, אני אקרא אותם את זה, ואז אני מתחיל, יש דברים שמרתקים אותם, אני לוקח עד הסוף, יש דברים שזה בסדר, ראיתי את הראש ולאט לאט. עוד מעט זה ייפול עליי. זה אשתי סיפרה לי על בן אדם אחד שאסף על המיטה שלו המון ספרים שהגיע ועוד לא גמר אותם ונסו למגדלים. בסוף הכל נפל עליו והוציאו אותו מת מתחת לכל הרבות הספרים שלו שהוא אסף מעל הראש. ואיזה ספר באנגלית ככה כתבו על זה שבן אדם אוספים לעצמם כל הזמן ספרים בדרך, אבל איתנו נבעל מעל ידי, כלומר אין לי גם מקום במעטפים לשים את זה, אבל סיפר לי רב שילת, שהוא בזמן האחרון כותב ספרים, לראות את איך הדרשות של הפסוקים מסתדרות בתוך הגמרות, איך זה אילוץ של דברים. והוא אומר לי שזה הספרים האלה, הכל נשאר, אף אחד לא לוקח ספרים. הוא אומר, הוא מחלק לאנשים, הוא אומר, אני צריך לבדוק אם יש לי מקום לחשיב את זה בבית, איפה אני אשים את הספרים האלה. הוא אומר לי, אחד אמר לו, אני שאלתי אשתי אם הרשה לי להביא את ספרים. בלי לקנות, כאילו, שהוא נותן להם אותם.
מה זה?
שלמה
אומר
בקולת
המשנה, יזהר בני מהספרים
המוכר. כן, נכון, לא, הוא עושה איזה דבר מאוד מיוחד, זה דבר שהוא ככה מומחה בזה קצת, הוא גם איש מקרא וגם איש שפה וגם תמנן גדול וגם יודע להסתכל. אז הוא אמר לי שזה תמיד היה לו אחד מהנקודות היותר משמעותיים, הוא גם למד קצת אצל הרב גדליה הנדל, וזה... זה חלק מהלימוד שלו, זה באמת לראות איך כל דבר באמת הוא מתוך הפסוק. זה סיפר לי הרב בן שחר, שהוא היה איזה שנה בפונוביץ', שהוא ביקש מהרב יגל, שהיה חבר של הרב גדליה, שיסדר לו חברות, הוא ידע שהרב גדליה לומד איזה שעות עם כל מיני אנשים, ואף אחד לא יכול אין לו כוח ללמוד איתו הרבה זמן. אז הוא למד איתו כמה כל יום, איזה שעתיים או 3 סדר, הוא אמר לי שהיה יוצא מהלימוד עם כאב ברקה, ככה. שזה הכל כזה אינטנסיבי בלימוד, אבל הוא אומר, הוא לומד 8 שעות ביום אחרי זה, זאת אומרת שבהתחלה אני אראה למשונה, מה רק 8 שעות הוא לומד? אחרי שהוא אומר, הוא למד איתו 8 שעות, הוא אומר, אני לא מבין איך יכול לקחת 8 שעות. וכזה אינטנסיבית, אבל הוא אמר שחלק גדול מהלימוד, שכל דרשות שאף אחד כולנו עוזרים, זהו, הוא לוקח את הפסוק ופותח אותו, ומה לא מובן בפסוק, ואיך זה צריך בשביל זה להביא דרשה, ואיך הדרשה מוכחת מהפסוק, ואיך... עד שלא הוא סדר את הדברים האלה, אז אנחנו לא למדנו את העניין. ואחר כך לומדים את הגמרא עם, עם הדברים שלה, אז באמת קשה להגיע לכל הספרים. טוב, בואו נראה עכשיו ככה. כותב אז זהו, יש לנו הרגשות צפויות, לפעמים אפשר להקשיב לתוך העומקים שלנו, בחוכמת הקודש פרק קוף י' ד'. אל ידחה האדם את הרגשות הסמויות שמתעוררות בנפשו. יניח אותם להתעמק, תתן את זה למחשבה שתעבוד. ללבלב, להוסיף ציצים ופרחים, גם פירות יעשו ויעצרו במקום הסמוי מיניים. כלומר, הפרי יתאסף, יהיה אוצר בתוך המקום הסמוי מיניים. כלומר, אין הברכה מצוילה בדבר הסמוי מיניים. הרב כותב ששם זה מקור הברכה, כשזה מעבר לדברים שרואים, בגלל ששם זה עומק יותר גדול מכל מה שאפשר בעולם לעשות. וכל זה יניק כמובן בהנהגת קודש ותואר אור המוסר הטהור, בגלל שאחרת הרגשות יכולות לייצר דברים לא טובים. וריח העדן של הנשמה שוקקת למאורים עליונים יחברו יחד. ובכל עת אשר רוחו יתרומם להקשיב קשב שיח קודש מרזי תורה, גם טרם לידת חוק ההשכלה הברורה, לפני שאתה מבין איזה רעיון שלם, אתה מרגיש שיש פה איזה משהו שהוא בא מאיזו עוצמתיות אדירה גבוהה. עולמים מלאים מתהווים ובמרחבי מרחבי אין קץ אשר לנשמת החיים עומדים הם שם, זה מתחיל משהו, העליון ענק מבזיק אליך, ורם גבורתם נוראו, ואורם כאור החמה, כצאת השמש מגבורתו. ועם כוח מדעו קצר, אפל וכהה, כלומר המדע שלו, היכולת ההבנתית שלו, הוא קצר לעומת הערה הגדולה הזאת, ולא הספיק לקלוט את התוכן העיקרי של כל הסיגוי והסגב, אשר מסתרי הרפלי הורים, הוא לא הצליח להבין את התורה הכרתית, כלומר, התורה הכוח העיקרי, כלומר, הרעיון המסודר של הדברים, של כל הגובה הזה, ידע כי עוד יום יבוא, ומבטן החושך אור גדול יגיע. כלומר, המחשבות האלה, הן ממשיכות ככה להפעיל את עצמם עד שפתאום בא לך. דרך אגב, אני, בניסיון שלי ללמוד, ראיתי את הדברים האלה שהם קוראים, יש דברים שאתה נפגשת פעם הראשונה, לא קולט. ואחרי זה אתה בא לזכה איזו תקופה, פתאום זה, אתה לא מסוגל להבין מה לא קלטת, זה לא... אני לא מדבר על זה, זה אפילו גם בדברים הארציים, אני זוכר שהיינו לומדים מתמטיקה בישיבה. אז פעם ראשונה שאתה לומד נושא חדש, נראה לך, וואו, איך אפשר להבין את זה? אחרי חודשיים אתה צוחק על עצמך, איך לא הבנת את השטויות האלה לפני שלושה חודשים, ועכשיו כאילו הכל... אני הייתי לומד עם חבר, עם הרב רמר זכר צדיק לברכם, אברהם אבי פה של בית הכנסת, והיינו לומדים, היינו אברכים גרים באותו אזור, פעם בשבוע את לי, פעם בשבוע את לא, בלילה ככה היינו באים אחד לשני ולומדים, והרבה פעמים היינו לומדים פרק, לא מבינים אותו, קוראים, ובהתחלה לא הבנו שזה כך עובד, אז הם הולכים לפרק הבא. אחרי שבוע או שבועיים חוזרים לפרק שלא למה שהבנו, למדנו אז ולא הבנו, וחוזרים אליו, פתאום מסתדר, מובן, אתה לא מבין לך למה לא הבנתי אותו לפני שבוע. כנראה שיש איזה מין, לא יודע מה, איזה מין, העסק עובד במוח, עובד על מנזיז את הגלגלים שם, והעסק הזה, עד שפתאום אתה חוזר על זה פעם אחרת, פתאום אחרי זה זמן, זה משהו מתרגל בתובנה הפנימית ואתה אחר כך יכול לראות את הדברים. לומר לנו הרב, תאסוף את הדברים האלה, תעצור אותם, ותעשה אותם אוצר בתוך המחשבה הפנימית שלך, כי עוד יום יבוא מבטן החושך אור גדול יגיע, ושמשות אין חקר יגלו על המוני עולמים, תועפות מאורים יופיעו, כלומר הרבה דברים מוארים. אשרי כל חוכה, כלומר מי שמחכה, כל מקשיב לקולות הדממה של המיית הנשמות, גם בטרם יגלמו מהם מילים ואותיות. מבחינתנו, בטרם יגלמו מהם אותיות זה מילים, כלומר הסדר הוא קודם האותיות ואחר כך המילים. אני רוצה עוד אחד בתוך הדבר הזה, תשימו לב עוד לדבר אחד, פרק אחד, והיגיון הקודש זה המשך של הספר. עצה של הרב, כך הרב כותב פה אצלנו, שלאט לאט הדברים האלה שאנחנו מרגילים את עצמנו, בסוף משתפלים אלינו, גאים אלינו, הערות הגדולות הופכות לתכנים ממשיים, ואנחנו יכולים בסופו של דבר לזכות לתוכן ממשי, לדיבור ממשי, להבנה ממשית וכו'. אבל יש מקום שהרב כותב שצריכים להתפלל, להבין את זה, והתפילה מרוממת אותנו, וזה גוף הוא יוצר איזה מצב שהדברים יכולים לגלות אתנו. בהיגיון הקודש, פרק ט"ו, היגיון הקודש זה המשך של הספר הזה, אני מדלג על החלק הראשון של הפרק, הזמן קצר. אותו הגודל בפרק, בחלק השני של של הפרק. בקבצים זה שני קבצים, אחד, שני פרקים אחד על יד השני. שני בקובץ ז', אחד זה ר' י', אחד זה ר' י' א'. אותו הגודל המתבלש בנשמה, משהו נכנס פנימה לתוך הנשמה, שהזערורית שלו היא סותרת ומטשטשת את הבלטה של האותיות. הזערורית כאילו ההערה שלו היא כזאת גבוהה שהיא לא נותנת לאותיות להתבלה. זה יותר מדי גדול, זה כאילו האותיות הן צריכות הקטנה של הערה על מנת שהן יוכלו להיות מובלטות. אז הוא גודל הכולל בחוויונו את כל הפרטים של האורות אשר לאותיות. באמת! זה גודל שעכשיו לא רואה את הפרטיות, אבל תדע לך שבפנים יש כל הפרטים של כל האורות אשר לכל האותיות. כאילו, בתוך האינסוף יש את ההערה של הסוף. וכדי לגלות את האותיות ופרטיהם, תראו מה הרב מציע, צריכים להתפלל ולכוון את הלב להבינו שבשמיים. הכל יכול וכוללם יחד. הגדולות והקטנות, המקביל, לשבת, המשפיד ולראות בשמיים ובארץ. כאילו, הקדוש ברוך הוא זה יסוד של הכל, של הכלים היותר גדולים ושל הדברים היותר פרטיים. ומתוך האורה העליונה של תפילת אמת, תפילת ישרים, אנחנו מגביעים את עצמנו איזה גובה גבוה יותר ממה שאנחנו רגילים אליו. יוצא אור גדול מתכונת ההשוואה העליונה, אנחנו כאילו מרומים את עצמנו ומשתווים לגודל האלוקי באיזה רמה שהיא. וההשוואה העליונה היא מייצרת איזה מין דבר. והשלמות האלוקית, שם אין שום אור דוחה את חברו. בעולם שלנו אור אחד דוחה את החבר שלו. אני עכשיו ואתם פה, לא, אני לא יודע, אולי גם פה יש הבחירות, מרגישים אותם פה בתוך בית אל עצמה גם? בבית אל יש גם כן בחירות עכשיו? ליישוב? וואו. אתה יודע, שאני רואה כל הדרך מלווה אותי, ישראל גנץ ו... איך קוראים
לך?
כן, אדלר. הוא חושב שנשארו רק שניים. בירושלים בכלל, אני גר בשכונה ככה עם חצי חרדית כזאת, ושם יש עץ ודגל וזה ודייש, קיצר, כל מיני הרכבים וכל מיני דברים. וכל אור דוחה אור. כל אחד הוא מחזיק את הקדוש ברוך הוא בזקן, והוא יש לו את האמת שזהו. הוא יודע את האמת הצרופה האלוקית, הוא ואין בלתו. רק מה שהוא אומר זה האמת הצרופה הנכונה, ומה שכל אחד יוצא שכל אחד מחזיק באיזה משהו. עכשיו תגיד, הוא רוצה לסמדן את הפרנוסה שלו, מה? אולי הוא מאמין מעט מעצמו בכוחות שלו לתקן את העולם. אבל ודאי שהאור שלו הוא שלו ולא של משהו אחר. אז בהבנות הקטנות, כל אור דוחה אור. אבל בעליונות, אור מחבר אור. אנחנו בעל ידי התפילה מעלים את עצמנו למקום כזה, שכל הדברים בסדר. בזמנו, כולם התפלו שהרב ציודה נתן לכמה רשימות הסכמה. למפדל, לכהנה ולא עוד מישהו. אז מישהו שאל אותה, הייתי עובד מכון תמוד לסג, מה זה? אמרתי, הוא אור, זה נכון, וזה נכון, זה נכון. יהודי ירא שמיים, יש לו רעיונות טובים. הוא רוצה עזרה, בסדר, הוא נתן לו. הוא אומר, אני יכול להגיד לך שעד כמה שאני מעריך, הרב ציודה מצביע על המפדל, על המזרחי, אבל בתור להגיד שצריך את הדברים, יש איזה פרק שקראנו אותו פעם, גדולי הנשמה, שהם רואים את כל המפלגות, הם אומרים, לא יכולים לקרוא למפלגה, אני צריך את הכל ביחד. אבל אם תשים את כל הפתקים, לא קיבלת לשום דבר. אז אתה צריך להחליט, לשים פתק, שאתה חושב למי הכי טוב לעזור. ואני לא יודע, אני בירושלים לא יודע למי להחליט הכי טוב. כל מיני, יש להם כל מיני דברים. לא, כלומר, לא כולם אני מחפש אותם, אבל יש כאלה, זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות טוב. עוד לא, יש לי עוד שבוע להחליט, אני מקווה שתבוא לי הערה. נתפלל לנו רבו, צריך להתפלל, שיהיה.
זה אותי עוד.
כן, נכון, זה ממש, ממש אותי. הפייח שהם עושים רעש השם לשמור. הם הולכים עם מכוניות עם רמקולים ברחובות עוברים. אני בשבוע שעבר ישבתי ביום שישי, חשבתי משהו קרה ברחוב. בסוף אני רואה איזה אחד יוצא כזה רע, כל הילדים רצים אליו. והוא מחלק להם חומר ככה, דפים לחלק לכל הזה. אבל בדרך הוא עושה רעש אינטני, זה משהו. כדי לגלות את האותיות ופרטיהם צריכים להתפלל, ולכוון את הלב להבינו שבשמיים, הכל יכול וכוללם יחד, הגדולות והקטנות, המקביל לשבת, המשפיל ללראות בשמיים ובארץ. ומתוך ההערה העליונה של תפילת אמת, תפילת ישרים, יוצא אור גדול מתכונת ההשוואה העליונה. כלומר, אנחנו מתדמים לקדוש ברוך הוא שהוא הכל אצלו אפשרי. שום דבר לא... זה כאילו המקום של כל ההפכים מתחברים יחד. ששם אין שום אור דוחה את חברו, כי אם הכל מחזק מאיר זה את זה, וטל רצון זה מצמיח מתוך הזוהר העליון עצמו את כל האותיות. כל האותיות לפעמים לא יכולים להתפס לנו בגלל שאנחנו רואים שלא יודעים להשוות. לחבר את כל הדברים יחד, כל דבר כאילו צריך להיות סותר משהו אחר. לא, אפשר לחבר את הכל, ואז כל האותיות מתחברות עם נקודותיהן, פרטיהן, פרטיהן, פרטיהן. נחזור רגע לפרק שלנו, אני רוצה לגמור קצת כמה משפטים, פשוט לגמור את הפרק. הדיבור, האותיות, יש להם אותיות שבסוף הם דיבורים. או דיבור כתוב, או דיבור מחשבי, או דיבור ממשי. הדיבור הוא רצון להביע. אנשים כותבים בגלל שהם רוצים להביע את עצמם. אנשים מדברים בגלל שהם רוצים שישמעו אותם. אחד המחקרים של יסוד השפה ויסוד הדיבור, מאיפה בן אדם התחיל לדבר? מה פתאום בן אדם התחיל לדבר? אומרים, בן אדם נולד עם הדיבור. מה נולד עם הדיבור? אומרים, כשאתה עומד על יד מישהו ואתה רואה איזה חוויה, אתה רוצה להתחלק, אתה מחפש. כיוון שאתה מחפש, אתה יודע להוציא אותי, בסוף אתה תיצור את השפה, זה כאילו זה חלק שהוא בא. בפרק הבא יש לנו דברים נפלאים על הדברים האלה, בפרק על המעיין המילולי נראה את זה. הדיבור מתנוצץ מהחפץ. והחפץ הוא אור חיים מלא. חפץ זה הרצון, הרצון זה הערה יותר גדולה אפשרית כמעט. הכתר עליון זה נקרא רב עד הרב, עם רצון הרצונות. החפץ מקושר עם הציור והשכל. ציור פה הכוונה ביטוי רעיוני ושכל. והם כולם אורות מאירים. כלומר, הם כולם דברים ממשיים שיש להם תכנים. גם החפץ, כלומר גם הרצון, גם האור החיים שהוא הציור והשכל, הם כולם אורות חיים מאירים. לוקחי לב בחמדתם, כלומר הנעימות שלהם היא ממש סוחבת אותנו לב. שואפים להשתלם בהכרה של התרוממות אל כבוד כל חי. רוצים באמת להתעלות, להתגבר מתוך רצון להתרומם אל הקדוש ברוך הוא שאינקץ לחמדתו. כלומר, אנחנו קולטים את האותיות מהגובה האלוקי, הם הופכים אתנו לתכנים, לרצונות, לדיבורים, שבסופו של דבר סוחבים אותנו למעלה. תציצו רגע לפרק הבא. בפסקה השנייה, זה הרבה ככה לראות, אבל אני רוצה פה, יש שניים שלושה משפטים. התחלה אומר הרב, הציור הרוחני מכה גלים, פועל בעצמו ועל עצמו, מתחברים לכוחות, נזנקה יצילות הרוחנית וכל זה, זהו. כמעיין שאינו פוסק אל האורגן הבשרי, כלומר זה פתאום מגיע אל האדם הממשי, המחשבה חודרת פנימה. פועלתי על מרכז החיים וראשית התפתלות האורקאים המבטיים, כלומר המקום ששם יש פיצול חיים של המבטא, החזון הפנימי הולך ופורץ עד שבא נשפה בסוף, מצליחים לדבר. המעיין הוא בתחילה מלא, אוצר המחשבה נדחק מהמון ציוריו, דחוס שם המון ציורים, אבל תראו את הביטוי, תאוות ההבעה דוחקת, הרצון להביע ישנו. וזה מה שהרב אני אומרת לנו, אתלנו, הדיבור מתנוצץ ומחפץ, רוצים להביע, תאוות הזמן תחקר. ומרוב עושר נברא אני ונפש חיה, רוח ממללה, וכו' וכו'. הרב כותב שהדברים תלויים ככה בציור והשכל, יש פרק מאוד יפה במוסר הקודש, פרק מומחה, על הדעה, הרצון והיכולת, נוסחה. אמנם זה מורכב, זה לא פשוט כזה. לפעמים יש רצון שנובע מתוך דעה, לפעמים יש רצון שהוא מעל הדעה וכו'. יש במוסר הקודש פרק נ"ח, על מה שכתוב פה, דיבור בא מתנוצץ מהחפץ, חפץ זה כאילו רצון, והרצון אור חיים מלא, החפץ מקושר עם הציור והשכל, החפץ, הרצון, הוא מקושר עם הרעיון. ראשית כל, יש לנו את זה בפרק שלנו, בספר שלנו. אם תציצו רגע בפרק ד' של הקודש הכללי, הרב כותב לנו שם, כיצד היא הקדושה, איך מרגישים קדושה בעולם, בחיים, רוצים קדושה, איך רוצים קדושה בעיקר. מאירים את הדעת בבירור ההכרות היותר תורות בניות. דעת זה מחשבה, זה ציור, זה שכל. מאירים את הדעת בבירור ההכרות היותר תורות, מתוך מילוי ההורה של ההכרה, בא החפץ, בא הרצון, מתעורר רצון להגיע להכרה הזאת. בא החפץ הקבוע להיות תמיד שרוי בספירה כזאת, שחי רוח העליונים שותים שם, ואחר כך זה עושה את הפעולה שלו, ואז לאט לאט הרצון מתגבר, ואז הוא נעשה ככה בעל הבית הדברים, בסוף נהיה קדושה. לא נכנס, לא נחזור לזה, אבל למדנו את זה בזמנו. יש בפרק מוסר הקודש, פרק נ"ח, על הידיעה, הרצון והיכולת. הידיעה הברורה מחוללת את הרצון. כשאתה יודע משהו בצורה ברורה וודאית, הרצון מתעורר. הביטוי מאוד יפה, מחוללת את הרצון. היא לא בוראה רצון, היא לא ממציאה אותו, היא מפעילה אותו. הידיעה הברורה מחוללת את הרצון כשהיא עומדת על בסיס הטוב. כלומר, כמה שאנחנו יודעים שהטוב הוא באמת טוב, אנחנו יותר רוצים אותו. חמדת הטוב. ככל שהיא מתבררת יותר, כך היא מתחזקת. שברור לנו שהוא טוב, הוא טוב, שהטוב הוא טוב, אנחנו רוצים אותו. כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת, כן הרצון מתגבר. אני רוצה, אבל איך אני אוכל? אומר לנו הרב, לא, זו הנוסחה ממשיכה. הדעה מחוללת את הרצון, וגבורת הרצון מחוללת את היכולת. למדנו מזה שהידיעה, הרצון והיכולת הנה הם תמיד אחוזים ביחד. עכשיו הרב אומר נוסחה כלפי שמיים, מקום שהמדע לאין גבול, שם הרצון הוא בלתי גבולי והיכולת בלי גבולי. אני תמיד הייתי ככה את הדבר הזה, לומד מהבחורים מהישיבה, מכל מיני למדה השכלתי. היו בחורים לפעמים רוצים לעשות כל מיני דברים בישיבה בית מדרש, מסיבת יום עצמאות בתוך בית מדרש, לא את המסיבה עצמה, את האוכל. אמרתי לו, אתם יודעים מה זה עכשיו לעשות? אין לנו חדר אוכל נורמלי בישיבה עד היום הזה. אז אמרתי, אתם יודעים מה זה לעשות פה חדר אוכל? היום קצת יותר טוב, יש לנו מקום קבוע שהוא אולם התעמלות, שבית ספר שכן אנחנו שם על זה. אבל זה גם לא. בקיצור, אז אמרתי את זה, צריכים להוציא את כל הסטנדרים, ולהפוך שתי שורות של ספסלים ככה שיהיה אחד מול השני, ולהביא שולחנות ולהעמיד אותם, ולהביא את האוכל, ולעשות מקום הגשה. אמרו לי, הרב, מה זה? 20 דקות עשינו את כל בית המדרש. זה אולי קצת לוקח יותר. אני חושב לעצמי, אני הייתי אומר להם, תשמעו, צריך לבוא איזה נדיב, תפתחו לי את כל השולחנות, תארגנו לי איזה סעודה, לך תחפש אותם. והם יגידו לך, באמת אין לנו כוח, אבל שהם רוצים, וצ'יק צ'ק היו עושים, אז ככה זה הולך. אז אמרתי, תן הרצון הזה לזרור, הוא יביא את היכולת, יביא את הסידור. אמרתי, אחר כך נקות, הוא אומר, נקה, נעשה את הכל, ברוך השם. למה זה? אמרו שהאווירה הרבה יותר נעימה של סעודת יום עצמאות או יום ירושלים, מתוך בית מדרש, היה ככה הרבה יותר מרשים. כל טוב לכולם.